שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א', עמוד 209, מאמר עניין החסד. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו כאן במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', עמוד 209, מאמר עניין החסד. בעניין החסד, וזה לשונו, בתנא, ולמדנו מה הרי הכתוב. שלא נקרא אברהם עד עתה. אלא כך ביארנו, כי עד עתה לא נימול, ועתה נימול. וכשנימול נתחבר בהי, זוהי שהיא השכינה, והשכינה שרתה בו.
נימול הכוונה היא שהפסיק להשתמש בכלים לקבלה. כן? אז תמורת זה, בעקבות זה התחבר לשכינה.
על כן נקרא אז אברהם עם ה', והיינו שכתוב אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, ולמדנו בה' ברעם, ולמדנו באברהם, כלומר שבעיברם אותיות באברהם, ללמדנו שבשביל אברהם נברא העולם. ושואל, מה הם אומרים? כלומר, למה חולקים על זה בפירוש בעיברם? הוא משיב, אלא דא חסד. זה שאומר שבעיברם רומז לאברהם, היינו חסד. שבשביל חסד נברא העולם. ודא שכינתא. וזהו שאומר בעיברם, היינו השכינה. ואין קושייה מאחד על חברו, כי הכל יורד ביחד. כלומר, אם חסד בעולם, גם השכינה בעולם, וכן להפך. ועל כן, שתי המשמעויות, חסד ושכינה, עניין אחד הוא, והווי ווי הווי. והעולם נברא בשביל החסד, ובשביל השכינה. ויש להבין, ומה שהוא מפרש בעיברם, באברהם, שהוא חסד. היינו שבשביל חסד נברא העולם. ויש להבין בעניין החסד, הלא הוא זה רק עניין ששייך לבין אדם לחברו. וכי בכדי שכל אחד יעשה חסד עם חברו, ברא הקדוש ברוך הוא העולמות העליונים, ועולם המלאכים והשרפים. והכל בכדי שראובן יעשה חסד עם שמעון וכדומה. מה יהיה להקדוש ברוך הוא מזה? הייתכן לומר דבר כזה? ולפי זה צריכים להבין מהו חסד, שאמר שבשביל חסד נברא העולם. זה ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן יש לשאול, מהו שאומרים על הכתוב, אלה תולדות שמיים בעיברם, שתי מיני דרשות. א', מטעם שכינתא, ובית מטעם אברהם, שהוא חסד. וצריכים לומר שמהכתוב בעיברם, הם דורשים רק איך להגיע למטרה, הנקראת להיטיב לנבראיו, שהמשמעות היא שהנבראים צריכים להגיע לידי השגת טוב העונג עם כל השלמות. זאת אומרת, שבזמן שיקבלו טוב העונג, לא ירגישו שום אי נעימות, הנקרא נהמה דכסופה.
זאת אומרת שהחסד זאת תכונה שאנחנו צריכים להשיג, שעל ידי שאנחנו משיגים את התכונה הזאת, אנחנו משתנים כך שאנחנו פותחים את השכינה, את העולם העליון, ומתחילים לגלות את כל החלק הרוחני שבמציאות. הכל בתכונת החסד. זאת אומרת, לכן אין לפנינו שום מטרה, אלא לרכוש תכונת החסד.
ובכדי לתקן את זה, נעשה צמצום, שהוא העלם והסתר על הטוב והעונג, כמו שאומר הארי הקדוש, וזה לשונו, דא, כי כשנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוע עולמות, להוציא לאור שלמות פעולותיו וכולי, הנה אז צמצם את עצמו. נמצא לפי זה שהאלם וההסתר שאנו רואים על הרוחניות, זאת אומרת אגם שאנו צריכים להאמין במלוא כל הארץ כבודו, אבל אם כל העולם הנבראים היו מרגישים את כבוד השם, מי היה אז רוצה לעסוק בדברים שפלים, בזמן שרואים את החשיבות של הכבוד הרוחניות? כי אדם יכול לקבל לעצמו תמונה ממה שהיה לו מהעבר. נגיד שאדם ידמה לעצמו שהזמן הכי חשוב שהיה אצלו, שהיה מרגיש איך שכדאי להיות דבוק ברוחניות, והיה מסתכל על עצמו וכן על כל העולם כולו, איך שהזמן עובר בלי שום תועלת ומטרה, ורק עוסק בדברים של מה בכך. וכשהוא היה אז במצב מרומם, היה כל העולם בעיניו כמו ילדים קטנים שמשחקים בצעצועים. כמו שאנו רואים לפעמים ילד קטן, לוקח חבל ושם על הכתף של השני, והוא אומר לו, אתה תהיה סוס, ואני מוליך את המושכות, שאז שניהם נהנים מהמשחק הזה. ואם נאמר לילדים, איך אתם משחקים בדברי שקר? הלא, אתה לא עגלון, והוא לא סוס. בטח שהם לא יבינו מה שמדברים אליהם. וכשהאדם, כשהוא עושה לו ציור, מזמן שהיה לו המצב הכי חשוב בחיים, שהיה מסתכל על אנשים, איך שהם עוסקים רק בגשמיות, היה מסתכל עליהם, כמו איש מבוגר מסתכל על ילדים קטנים, איך שהם משחקים. אלא זאת, מה חסר לנו בכדי שנוכל לעסוק בתורה ומצוות? רק הגילוי. היינו שיהיה גלוי לפנינו את הטוב והעונג הנמצאים גנוזים בהם. שנראה אותם בגלוי. ואז, מי לא רוצה את טוב העונג? ומי האדם שיכול להשפיל את עצמו ולהיכנס ללול של תרנגולים ולנקור בהשפעה כמוהם ולהיות שמח ועליז מזה, בזמן שהוא יכול ליהנות מהחיים כמו בן אדם? זאת אומרת שהפרנסה שלו תהיה מה שמסמכים אנשים ולא ממה שמסמכים בהמות וחיות. וזה הכל נאמר בזמן שהוא מרגיש את ההפרש שבין החיות של אנשים לבין חיות של בהמות וחיות ועופות. מה שאין כן בזמן ההסתרה, שהוא לא רואה חיים אחרים בעולם, רק ממה שהוא נהנה, זהו החיות של כל העולם. וכשהם מסתכלים על אנשים שהם מבטרים על עניינים גשמיים ומחפשים חיים רוחניים, הם מסתכלים עליהם כמו על ילדים טיפשים, שאין להם שום שכל, שנותנים לילדים קטנים לשחק עם דברים חשובים, והם זורקים אותם ולוקחים במקומם דברים של מה בכך. כך יש ליהנות מדברים גשמיים, והם זורקים אותם וחושבים להשיג עניינים רוחניים. ואצלם הדברים רוחניים הם דברים של מה בכך. היינו דברים שאין להם שום ערך, אבל הכל הוא בגלל האלם וההסתר שיש על רוחניות. ואתה נבאר את הבית פירושים במילת היברעם, שא' פירושו חסד, והבית הוא פירושו שכינה. ושאלנו, וכי בשביל חסד כדאי לברוא עולם הבא ועולם הזה? אבל כפי שביארנו לאל, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו, אי אפשר שיתגלה הטוב והעונג מטרם שיוכלו לקבל באלמנת להשפיע. אם כן, אין מקום שתוכל המטרה להגיע לשלימותה. לכן צריכים לפרש את מה שדורשים ביברם. היינו, שעל ידם התקיימו המטרה של הבריאה, ובלעדם אין מקום שיכולה לבוא מטרת הבריאה על שלימותה. לכן, זה שפירש באברהם, היינו חסד, ושעל ידי שהם יתעסקו במידת החסד, הם יכולים לבוא לידי מידת השפעה, שמזה יוכלו אחר כך לקבל קבלת התענוג, והקבלה הזו תהיה נקראת השפעה. וזהו כמו שאומר בסולם, שמביא את מאמר חז"ל וזה לשונו, שבעת בריאת העולם שאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר, יברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר, אל יברא, מפני שכולו שקרים. הוא מפרש שם את דברי חז"ל, שמה שחסד אמר יברא, וזה לשונו, אבל חסד אמר, יברא מפני שהוא גומל חסד, כמצוות גמילות חסדים שעושה, שהוא בהכרח מעשה מבוררת להשפיע, הנה על ידה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. ואם כן, הוא בטוח בסופו להגיע למטרתו, לעסוק לשמה. ועל כן טען החסד שיש לבורו. נמצא לפי הנעל שמה שאומרים בעברם פירושו שמעברם דורשים רק לבחינת אמצעי ולא לבחינת מטרה. כידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלא עצות איך להגיע שהנבראים יוכלו לקבל את המטרה, היינו שיוכלו לקבל את הטוב והעונג, היות שמוכרחה להיות השתוות הצורה בין המשפיע להמקבל, והיות שהם בהפכיות הצורה, אין אף פעם שתהיה להם היכולת לקבל את הטוב והעונג. לכן, אחד דורש שהאמצעי הוא חסד, שעל ידי מידת החסד שכל אחד עושה עם השני, על ידי זה יזכו לכלים דה השפעה, ויוכלו לקבל את הטוב והעונג. ואחד דורש בעברם, היי ברעם, היינו השכינה. אין הפירוש שהוא חולק עליו, אלא שהוא אומר, בהי ברעם. הכוונה, שמלכות, שהיא בחינת שכינה, נרמזת כאן בעברם. היינו, היי זיירה. הוא מפרש הארי הקדוש, וזה לשונו, וזה סוד בעברם, בהי ברעם. כי כל הנבראים היו בחינת היי פרצופים, הן באצילות והן בביאה. וזה סוד היי זיירה, דמלכות דאק, אחר שנתמעתה בסוף זאת שלה. הוא מפרש שם שעולם התיקון הנקרא הביאה יצאו ממלכות אחר, שנתמתקה במידת הרחמים, הנקרא צמצום ב', ששם היה המיעוט במלכות, לכן נקראת מלכות היי זיירה. משמע מכאן שעניין היי שבעברם, שמפרשים שהכוונה על השכינה שקיבלה תיקון, המכונה שיתוף מידת הרחמים בדין, שפירושו הוא שמלכות הנקרא מידת הדין, שהיא שורש הנבראים, שהוא הרצון לקבל, שהיא הכלי הצריכה לקבל את המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, והיא הכלי קבלה להטוב העונג, שזהו חומר הנבראים. היינו הרצון לקבל הנאה ותענוג ממנו יתברך. אלא מסיבת התיקון של השתוות הצורה כנ"ל, נעשה דין, שאסור להשתמש עם הכלי קבלה זו, אם לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא בשם צמצום ודין. והיות שאין קיום העולם בלי תיקון זה, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע, אחרת אין שום גילוי שפע לתחתונים, מחמת הצמצום והדין שנעשה לצורך תיקון העולם, אבל איך יכולים להגיע לשנות את הטבע הבריאה, שהוא בחינת מקבל, להיות משפיע? לכן בכדי שתהיה אפשרות לתקן את הכלי קבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות תיקון. המכונה מידת הרחמים בדין, המכונה צמצום ב', שעניינו הוא שבינה, שהיא מידת הרחמים הנקראת בחינת השפעה, התערבה עם המלכות שהוא קבלה, ועל ידי המיזוג הזה רחמים בדין, אז נוכל בסגולת תורה ומצוות להגיע לידי השפע, אף על פי שהוא נגד הטבע שלנו. ועניין זה מובא בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וזה סוד מה שאמרו חז"ל, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, והקדים את מידת הרחמים, ושיתפה למידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים. דהיינו כנ"ל, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיבראות מבחינה דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, שעל ידי ההשתתפות הזו נעשתה גם הבחינה דלת, שהיא מידת הדין, כלולה מניצוצי השפעה שבאקלי דבינה. נמצא לפי הנעל שהאמצעים שנוכל לבוא ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, יש לנו רק בזכות ההי זיירה, שההי, שהיא מידת הדין, נתקטן הדין שלה למידת הרחמים, שפירושה שחלק מהרצון לקבל נתמעט וקיבל לתוכה מידת הרחמים, שהכלי קבלה בשורשם נכללו ממידת ההשפעה הנקראת רחמים. ובזה נבין מה שהזוהר הקדוש מסיים, שאין מחלוקת ביניהם, אלא כי הכל יורד ביחד. כלומר, אם החסד בעולם, גם השכינה בעולם, וכן להפך. והעולם נברא בשביל החסד ובשביל השכינה. משמע מכאן שהפירוש הוא ששניהם, היינו מידת החסד ובחינת שכינה, שנתקנה עם מידת הרחמים, הוא לדבר אחד נתכוונו. זאת אומרת, שעל ידיהם יגיעו הנבראים למטרת הבריאה, שהיא כדי להנות לנבראיו. וזה אומר, אם אין חסד, אין שכינה. פירוש, אם לא היה תיקון חסד שבעולם, היינו שעל ידי מידת החסד יוכלו לקבל באלמנת להשפיע, לא הייתה השכינה, היינו לא היה מועיל התיקון שנעשה במלכות, שנקרא שיתוף מידת הרחמים בדין. אלא שמידת החסד ישנו בעולם, שייך לומר שמלכות נתקנה במידת החסד, שהוא רחמים, שזה עוזר להגיע למטרה. אבל צריכים להבין מדוע מלכות נקראת שכינה. הנה אבי ומורי זצ"ל אמר, שהזוהר הקדוש אומר, הוא שוכן והיא שכינה, שפירושו הוא, שבמקום שהבורא מגולה, נקרא שכינה. וזה נקרא השראת השכינה. היינו, ששם מגולה הבורא. ולכן יש לאדם להתפלל תמיד, שיזכה לבחינת מלכות שמיים, המכונה גם כן בשם אמונה. היינו שאדם צריך להתפלל, שיזכה לבחינת אמונה. אבל מתעוררת השאלה, אם הוא יודע שחסר לו אמונה בהשם, אם כן למי הוא מתפלל? שרק בזמן שהוא מאמין בהשם, אז שייך לומר שמבקש מהשם, שייתן לו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו. וזה יכולים לפרש על דרך מה שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, מי שתורתו אומנותו, אשר בעסק תורתו ניכר שיעור אומנותו, כי אומנותו אותיות אמנותו. בדומה לאדם שמאמין לחברו ומלווה לו כסף, אפשר שיאמין לו על לירה אחת, ואם ידרוש ממנו שתי לירות, יסרב להלוות לו, ואפשר שיאמין לו עד 100 לירות, אבל לא יותר מזה, ואפשר שיאמין להלוות לו את חצי רכושו, אבל לא כל רכושו, ואפשר גם כן שיאמין לו על כל רכושו, בלי שום צל של פחד. ואמונה זו, האחרונה, נחשבת לאמונה שלמה. אבל באופנים הקודמים נבחנת לאמונה בלתי שלמה, אלא שהיא אמונה חלקית, עם פחות, עם יותר. הרי אנו רואים שיש אמונה חלקית, ואז כשיש לו אמונה חלקית, שייך לומר שהאדם יתפלל להשם, שיעזור לו, היות שאין לו אלא אמונה חלקית. לכן הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שיזכה לאמונה שלמה כנ"ל. והיות שאי אפשר לזכות לאמונה שלמה, מטרם שזוכה להשתוות הצורה, כמו שמובא במאמרים הקודמים, ומובא בהקדמת ספר הזוהר, לכן יש אלו התיקונים, כמו שכתוב לאל בדרשת ביברהם. א', שעל ידי מידת החסד יבואו להשתוות הצורה, שהיא בחינת אברהם. ב', אומר שהוא בחינת ה', היינו שכינה, היינו מה שמלכות קיבלה לתוכה מידת הרחמים, שעל ידי עסקו לבוא לידי בחינת השפעה, ואז יקוים את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו.
שאלות.
הוא מדבר כאן על גמילות חסדים, שדרך גמילות חסדים מגיעים להשתוות הצורה. עם חסד. אם עומד מולי הומלס, שהוא לא צריך שום דבר מתוך בחירה, ואם עומד לידי נסיך, שהוא לא צריך שום דבר כי יש לו הכל, מה אני יכול לתת לו בשביל שאני אהיה גם כן הנותן?
אני לא מבין את הדוגמאות האלה, כי זה לא מדובר על הפעולות שיכולות להביא לדבקות בבורא. הם לא שייכים לחומת הקבלה, לשיטת הגילוי הבורא לנברא. אנחנו מדברים כאן על השיטה, איך לגלות את העולם העליון, שאנחנו נמצאים רק בחצי מהמציאות, שמתבררת ברצון לקבל שלנו הפשוט. הגשמי ועוד חצי מהמציאות אנחנו לא מזהים, לא רואים, לא יכולים לגלות מה חצי המציאות הזאת השנייה. היא מתגלה אך ורק בתכונה שהיא נקראת רצון להשפיע, שאנחנו לא יודעים מה זה. כל הפעולות, מה שאנחנו רואים בהטבע, דומם, צומח, חי ובני אדם, כולם הם פעולות שמטרתם לקבל אנרגיה, מזון, רכוש, שליטה, לקבל, למלות את הרצונות שלנו, שסך הכל, אם אנחנו מדברים על בני אדם, זה שישה רצונות. זה אוכל, מין, משפחה, שקיים גם כן בדרגת חי, וחוץ מזה, למעלה מזה, זה רצונות אנושיות, גם כן שלושה, שזה עושר, כבוד ומושכלות. זה הכל, וכל הרצונות האלו הם רצונות אך לעצמו, ואי אפשר לאף אחד שהוא יחשוב אפילו, או ידמיין לעצמו, שיכול לחשוב על משהו מחוץ לעצמו. זה לא בטבע שלנו. אנחנו לא יודעים מה זה. רק מתוך זה שאנחנו חוקרים את הטבע, כן? כמו שאברהם, כתוב כאן ביברם, כן? שמה הוא גילה? הוא גילה שישנה תכונה הפוכה מהטבע שלנו, מהטבע דה עולם הזה. תכונת השפעה או חסד. איך אפשר להשיג אותה? אפשר להשיג אותה על ידי זה ש... יש כמה תנאים. התנאים הם כאלו, שקודם כל באדם יש ניצוץ, תחילת תכונת החסד, וחוץ מזה, הוא יכול לעשות פעולות מסוימות, שתעורר את תכונת החסד, תתקרב אליה, או יותר נכון, תמשוך ממנה איזה עיירה, שתכונת החסד תשפיע עליו. זה נקרא מאור המחזיר למוטף. אז יוצא ככה, מצד אחד באדם ישנו הרשימו ממידת החסד, שזה נקרא נקודה שבלב, ומצד שני, על ידו, על ידי הרשימו הזה, הוא יכול לעורר תכונת החסד שקיימת מחוץ לו, שהיא תשפיע עליו, על הרשימו, ולאט לאט מהרשימו, היא תעשה בתוך האדם מידת החסד עצמה. ואז אדם במידת החסד שכך יתפתח בו, הוא יתחיל להרגיש את העולם העליון. כי מידת החסד הזאת היא השפעה, היא האמונה, היא השכינה, היא הבורא, הכל. זה הכל אותו דבר. תכונת הנתינה. על זה מדובר. דבר פשוט. בסדר? כן.
יש הבדל בין תכונת ההשפעה לתכונת החסד?
לא. אין יותר, או קבלה או השפעה. אין יותר כוחות בעולם. כוח השפעה זה נקרא הבורא, כוח קבלה נקרא הנברא. כוח השפעה זה הכוח הראשון, הקיים לפני כוח הקבלה, ולכן הוא נקרא בורא, כי הוא ברא, כן, והפוק ממה, מעצמו, כוח הקבלה, שנקרא נברא, לכן, נקרא נברא. וחוץ משני כוחות האלה אין כלום, שום דבר לא נמצא. אם אנחנו לא יכולים להגיע בבירור לשני כוחות האלו שפועלים יחד, זה כנגד זה, הסימן שאנחנו מבולבלים. כי אין חוץ משניים שום דבר. כל היתר זה תוצאות מהשילוב שביניהם. השפעה אחת על השני בונה תכונת המלכות, שהיא מתחילה להצטמצם בפעולתה לגבי הכוח הראשון, ולהביא כל מיני תופעות, אבל בסך הכל שתי כוחות בלבד. פלוס ומינוס, בוא נגיד. וכלום חוץ מזה. תודה. עוד? כן.
האם כשאנחנו מגיעים לשיעור בוקר, אנחנו מתקנים, עושים תיקונים במערכת?
כשאנחנו מגיעים לשיעור בוקר, אנחנו באים כדי להשתדל למשוך אותו אור החסד, המאור מחזיר למוטף, תכונת הבורא, שהיא תשפיע עלינו, ותבנה מאיתנו מרצון לקבל, היינו, כל מיני כאלו פעולות שהן יהיו דומות לתכונת החסד. אמנם שאנחנו מרצון לקבל. זה העבודה שלנו, שאנחנו רוצים להידמות לבורא. כן?
כש כשאנחנו לומדי קבלה עם נקודה שבלב, מעלים את חשיבות תכונת החסד. אז תכונת החסד או התכונה הפנימית עולה בכל העולם. אפשר להגיד את זה ככה?
נגיד שכן.
ואנשים בלי נקודה שבלב, אם הם ינסו...
אנחנו נמצאים במערכת שהיא כולה שלמה. ואם אנחנו פועלים בה לכיוון הטוב ולכיוון הרע, הפעולות של כל אחד ואחד הן משפיעות על המערכת כולה.
אני אגיד לך למה אני שואל. אתמול דיברנו עם אלכס מגרמניה וניסינו באמת להבין איזו פעולה הכי אפקטיבית, בוא נאמר, לתקן את המערכת באירופה עכשיו, כן? איך, אז כמו שאני שומע ממך, זה להעלות את חשיבות תכונת החסד או...
כן. במה זה מתבטא? בחיבור. בחיבור. לא יותר. אנחנו צריכים לאתר כל מיני כוחות, כל מיני, זאת אומרת, בני אדם, ארגונים, שהם מעוניינים בחיבור. ולא בחיבור נציונליסטי, חד צדדי, מסוים, כי זה חיבור לצורך הפירוט, לצורך להבדיל את עצמם מכל היתר. אז חיבורים כאלו הם יגרמו לרע לכל העולם. כבר ראינו את זה בעבר. אלא החיבור שהוא מעל כל ההבדלים, מפני שצריכים להגיע למערכת השלמה. אנחנו כבר הגענו למצב שהעולם חייב להגיע לחיבור הכללי. ודאי שזה לא פשוט, וודאי שזה עד שזה יהיה, אבל רק הפעולות שהן מכוונות לחיבור שעל כל פשעים תכסה אהבה, מה שנקרא, חיבור למעלה מכל ההבדלים, רק הפעולות האלו הם יצליחו. פעולות אחרות הם ודאי שלא יצליחו, יכול להיות שלאיזשהו זמן קצר יהיה נדמה לנו שהם מצליחים, שהם מצליחים, אבל זה רק לזמן מה, כדי לברר את הטעות שבהם, ואז הם יפלו. וזה לא חשוב מי יבצע, ואפילו באיזה מטרה בדיוק. אם זה רק חיבור חלקי, זה לא, אין לו שום סיכוי להצליח. לכן גם אנחנו, כשאנחנו מתחברים, אנחנו חייבים תמיד לחשוב על כל עם ישראל ועל כל העולם, על כל המציאות וכולל הבורא. לא רק המערכת עצמה, אלא גם כמי שממלא אותה. שהכל זה יהיה מחובר בצורה שלמה. משפט חייב להיות כזה שכמו שבתפילה, על הצדיקים, על החסדים ועל אלו ועל אלו ועל אלו ועל אלו ועלינו גם כן. אנחנו מבקשים כוח החיבור. כן.
אז אתמול הייתה הרגשה שחשוב לנו להתחבר למען אירופה ושהמצב הזה ישתנה, אבל משהו, העיקר היה שם שאנחנו חושבים על עצמנו, זאת אומרת, על החברים שחיים באירופה, פיזית, ועוד מעט, לא יודע מה, יקיפו אותם פליטים, וזה היה כזה דאגה פיזית, לא...
תראה, מתחילים מזה, אין מה לעשות. הבורא שולח לנו כאלו סיבות, שעל ידם לפחות אנחנו מתעוררים. ולכן ודאי שכמה שקורה, אני קורא בעיתונים, באינטרנט, הרבה מאוד ספקולציות בקשר למאיפה באים הפליטים האלו ומי שולח אותם, מי סידר להם שהם יגיעו לשם, הם מסודרים יפה וטוב, הם נראים צעירים חזקים, יש להם פלאפונים יקרים לכולם, יש להם נעלי ספורט טובים וכן הלאה. בקיצור, זה לא נראה שהם מסכנים ברחו מהמלחמה, ואלה ממש נראים ככה כמו חיילים טובים שרק סידרו להם בגדי ספורט ושלחו אותם ככה לגרמניה. אבל זה לא חשוב. אפילו מי שמסדר אותם, ודאי שיש. את כל זה מתוכנן וידוע לפוליטיקאים, וזה כרגיל, העמך הוא לא יודע כלום, ועושים איתו ממש איזה סתם מעשה תיאטרון. אבל אם אנחנו נדבר על מה שיותר למעלה מהם, לא מארגנים האלו, אלה מטרת הבורא בזה, אז זה ודאי כדי שזה יעורר את האנשים לשנות משהו, להגיע לחיבור, לא על ידי האלו שנמצאים שם עכשיו כפליטים, אלא בכלל. זה יעורר את אירופה לחשוב ממאי, כי באמת המצב באירופה הוא רדום כבר, לכן לעורר אותו צריכים כאלו אירועים. כן?
אנחנו למדנו שזה בעצם הם צריכים לעורר אותם פליטים את היהודים.
לא. אני לא חושב. אני לא חושב שזה מה שיקרה. לא. הם צריכים לעורר את האירופאים. יהודים ישבו בשקט. זה ברור. הם צריכים לעורר את האירופאים, שאירופאים יחשבו בכלל איך הם קיימים, למה הם קיימים, מה קורה, מה עם העתיד שלהם. הם הוציאו אותם מתרדמה. המשבר הוא, שוב, זה לא משבר, זה מקום לידה. כמו המילה עצמה במקורה, מנת לידה. ולכן יש תקווה שעל ידי זה אירופה תתעורר. כי אם לא, אז אנחנו נתקדם למטרת הבריאה בצורה הרבה יותר גרועה. יותר טוב שעכשיו תהיה התעוררות, איזה תסיסה בתוך העמים באירופה, ומתוך זה הם התחילו להיות יותר רגישים לעניין החיבור. אתה רואה, יחד עם זה התחילו לקפוץ כל מיני עוד שוב ב, 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 בארצות היוגוסלביות האלו, ובבסקים, כן, בקטלוניה שם, בכל מיני, שוב התחילו כל הדברים האלה. זה הכל כדי לעורר עניין החיבור, שכולם רוצים להתחלק. כן? אבל זה לא הדרך. זה הכרת הרע ש... צריכים להגיע לטוב. אז תכונת החסד, מה שחסר לעולם. כן.
רב, יש פה כאן שאלה. הרי כתוב, ישראל לא ראית קודשא בריך הוא אחד הם. ואנחנו יודעים שישראל זה חיבור של חסד וגבורה, אברהם ויצחק, כדי שיהיה יעקב. אז למה הוא אומר פה שכינה זה רק חסד?
אני לא יודע מה אתה אומר, אני לא נכנס לפלפולים שלך. חסד אברהם, זה יעקב, זה יצחק, איפה כתוב?
ישראל לא ראית קודשא בריך הוא אחד הם, זה נכון?
זה נכון.
אוקיי, השכינה פה זה חסד רק?
כן.
אוקיי, אז איפה ישראל? זאת השאלה שלי, זה הכל. איפה ישראל?
ישראל זה שם הכללי. מי שמכוון ישר כל. הוא נקרא ישראל. אחרת חוץ מיעקב לא. ואברהם זה לא שייך לישראל, כן? כל התכונות האחרות.
כן שייך, אבל החיבור, החיבור של אברהם...
לא נכון. כל... אני לא מדבר על התכונות האלה. אני מדבר סתם. כל אחד שמכוון לחיבור, הוא נקרא ישר כל. הוא מכוון לבורא. זהו. כן.
Раф, скажите, пожалуйста, чем отличается свойство милосердия от свойства любви?
תאמר בבקשה במה שונה תכונת החסד מתכונת האהבה.
תכונת חסד זאת השפעה, תכונת האהבה זה חיבור השלם. זה הבדל. חסד זה פעולה. כוח. ואהבה זה תכונה, מצב. ולכן אהבה זה כבר מצב השלם. חסד זה אחד מהתכונות שצריכות להיות בכלי. אין מילים כל כך, אני מבין. עוד? כן.
הוא כותב, אם כל העולם היו מרגישים את כבוד השם, מי היה אז רוצה לעסוק בדברים שפלים בזמן שרואים את החשיבות של כבוד הרוחניות?
כן.
נראה כאילו אנחנו כבר, העולם הרבה זמן מבין שהוא מתעסק בדברים שפלים. בעיקר אנשים נניח שלומדים את חוכמת הקבלה, הם מבינים מאוד בבירור שכל העניינים, המון מהעניינים הגשמיים של היום-יום, זה דברים שהם מעושים בעיניהם והם רוצים להיפטר מזה, אבל לא יוצא מזה שהם מתעסקים כל היום ברוחניות. הם עדיין כאילו משהו, איזו משקולת מכבידה עליהם, שמשאירה אותם בדברים השפלים, למרות שהם יודעים שזה שפל.
נו.
אז מה, לפי מה שהוא אומר, ברגע שאתה רואה שמשהו שפל, אתה תתעסק במשהו אחר. אבל זה כאילו
מה
לא...
מה זה תתעסק במשהו אחר?
רוחניות.
זה, ההבדל בין זה לזה, זה במחשבה שלך. מה שנקרא להתעסק. אני נגיד עובד 20 שעות אצל זה בלבית. נו, אז מה? זה השאלה היא... במה אני עסוק בתוכי, במה אני חושב, בשביל מה אני קיים בכל רגע. זה חשוב, אז זה אף אחד לא יכול לקחת ממני.
גם ההתעסקות במחשבה, רואים שרוב היום אנחנו מעבירים וכאילו שוכחים את זה, למרות שאנחנו מחשיבים את זה כחשוב. באנו ללמוד את זה, שמנו את עצמנו פה כדי לשים את זה כדבר הכי חשוב בחיים שלנו.
כן.
ולאורך היום, בלי קשר למה שאנחנו עושים פיזית, קשה להחזיק את המחשבה הזאת, למרות שהחלטנו שזה חשוב לנו.
נכון, כי זה אתה צריך לעשות בירור. יש לך רצון שהוא הפוך מההשפעה, מהחסד, ואתה צריך לברר אותו ולהשתדל בחלקים בחלקים, להכניע אותו תחת תכונת החסד. זה מה שקורה. זה מה שאתה צריך לעשות. זה כל עניין החסד. יש לנו רק תחילת התכונה הזאת. כל היתר אנחנו צריכים לבנות אותה. על מה בונים, על פני האגו, על פני הרצון לקבל. כן.
משה מלוס אנג'לס שואל, אנחנו לומדים על התקללות מלכות בבינה מכל מיני כיוונים, גם בתז וגם דרך מאמרי רבש. אני מבין שזה השורש לכל התיקון. השאלה היא, איפה התפילה להעלאת המן מתבטאת במערכת הזאת?
הוא צריך לקרוא הקדמה לספר הזוהר. כן, מתוך קרח א' של הספר הזוהר, שם בבני חלה, בלילה דקלה, הוא לילה של קלה, הוא יקרא על העלאת מן של הנבראים, שעל ידי זה הם מתחברים לאצילות, לשכינה. שואל כאילו לא שמע על זה אף פעם. כן.
אלכס מהולנד שואל, האם חוץ מפעולות הבורא יש פעולות שלנו?
חוץ מפעולות הבורא ודאי שיש פעולות שלנו שהן נקראות מן. חוץ ממן אין כלום. כן. נו, מיקרופון בבקשה. וגם תרגום.
What kind of what state of anxiety do we need to reach a spiritual degree?
איזה סוג של פחד צריך להגיע כדי להגיע למדרגה רוחנית? חרדה, סליחה.
האם אני מסוגל לעשות נחת רוח לבורא? אם יש לאדם כזה פחד, אז הוא מכוון אותו נכון להגיע לגילוי הבורא. כי גילוי הבורא זה בפועל עשיית נחת רוח לו, כי רצונו להתגלות.
Why does that fear never seem as important as the corporeal fears of whatever it may be?
למה העירה הזאת אף פעם לא מרגישה חשובה כמו אותה עירה גשמית?
כי זה לא טבעי לנו. זה לא נמצא ברצונות שלנו. לכן זה לא נראה טבעי. לא מורגש, אני לא מפחד. הבורא לא קיים, ממה יש לי לפחד? לעשות נחת רוח לא, לא חסר לי. לאט לאט, על ידי מאור מחזיר למוטף, אני מתחיל לקבל יחס לתכונת השפעה. היחס הזה מתפתח, אני בו מתחיל להרגיש איזשהו קשר לכוח עליון שנקרא בורא. אני מתחיל לפתח אליו חשיבות, עד כדי כך שמתחיל לחשוב, אני יכול להשפיע לו או לא. זה גם כן מתפתח, ואז אני מגיע למצב שאני מפחד. אני יוכל להשפיע לו או לא. ואז הפחד הזה הוא פחד הנכון. הוא נקרא עירה. על ידי העירה הזאת, אני כבר מכוון לעשות פעולות יותר נכונות. כך מתקדמים?
So, the light that reforms, how is it that we do that beyond being at the morning lesson and reading and, I mean, is there... If that's the solution, then why can't we activate it?
אם הפתרון זה המאור המחזיר למוטב, אז מה אפשר לעשות מעבר לשיעור בוקר, מעבר לפעולות האלה? למה אנחנו לא מצליחים להפעיל את זה?
כל הפעולות שלנו זה כדי להפעיל המאור המחזיר למוטב. כי כל התוצאה היא תלויה בו. המאור המחזיר למוטב הוא נקרא תורה. ומה שהוא מביא לנו, מביא לנו, כמו שכתוב, אהבה, חיבור, יכולת להשפיע. זה ביטוי של אהבה. למה זה לא עובד? מפני שאנחנו לא מחשיבים את הפעולה הדדית, קולקטיבית, שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו לא חושבים לכיוון המאור המחזיר למוטף. המאור המחזיר למוטף הוא מתי הוא ממש משפיע עליי. מתי אני רוצה משהו טוב לעשות לזולת ולא מסוגל. ואז אני רוצה מאוד. ואני מתפלל שיהיה לי יכולת. אז משפיע המאור המחזיר למוטף. נו, כמה יש לנו כאלה מחשבות ביום? Continue, please.
I mean, I find myself in anxiety every day about, you know, advancing the world, advancing the group.
אני בחרדה יומיומית על לעזור לקבוצה להתקדם, לעולם להתקדם.
Sometimes it feels like I'm just going to explode and I don't know what to do.
לפעמים אני מרגיש שאני הולך להתפוצץ ואני לא יודע מה לעשות.
אתה אל תתפוצץ, אתה תממש את זה. צריכים לא להיות סגור בפנים ולרצות את זה לעשות. אלה לבצע. סליחה, אבל על זה כתוב, כשיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. חייבים לממש את הדברים האלה בפועל. אנחנו נמצאים בעולם המעשה.
So what do I do? Just excite people? I mean, what is it that I can do sitting alone with a book? I mean, I'm here now, but there's...
אז מה לעשות? מה, רק לרגש את האנשים? מה אני יכול לעשות אם אני יושב לבד עם הספר?
שהוא יושב לבד, שאתה יושב לבד עם הספר, אתה לא יכול לעשות כלום. אנחנו נמצאים בעולם שעם הספר אתה לא יכול לעשות כלום. אתה צריך לעשות עם הכל הגוף שלך, עם הכל היכולת שלך להשפיע על האנשים. אם היה אפשר עם הספר לעשות ככה, אז בשביל מה אני הייתי עושה את זה? בשביל מה אני צריך אנשים?
Then there's the fear of being considered crazy.
ואז יש את החשש של להיראות כמשוגע.
אתה מתבייש? מפחד להיראות כמשוגע? זה מה שעוצר אותך מלגרום לתיקון העולם? שאיך שידברו עליך? נו, זה סימן של חוסר חשיבות המטרה.
Social judgment.
השיפוט החברתי.
צריכים להרים חשיבות המטרה כך שצריך להיות לא אכפת מה יגידו. אלה להיזהר, להתייחס יפה, בעדינות, לשקול את הפעולות, כדי לא להפריע להפצה. אך ורק לצורך זה. חשבון צריך להיות רק למטרת הבריאה. רק לכיוון הבורא. שידברו, שידברו, רע, רע, טוב, טוב. זה גם כן, אני גם זה מתייחס לבורא. שאם צריכים לבייש אותי, אז שיעשו. מה, אני אחראי על זה? אני עושה מה שאני מסוגל, אם אין אני לי, מי לי. זהו. ומה שהבורא, אין עוד מלבדו שיעשה. אין, איך אפשר אחרת להתנהג? אני אגיד לך, זה נראה זלזול בבורא, זלזול במטרת הבריאה ובהכל, שאתה נמצא בעיניך יותר חשוב מכולם? גם מהבורא, גם מכולם? אם כך אתה אומר ש... זה עוצר אותך. אני מבטיח לך רק שבדרך להשגת המטרת הבריאה, לתיקון שלך, אתה תצטרך לסבול הרבה מאוד בושות, והרבה מאוד חשבונות כאלו שלהיכנס לזה או לא להיכנס. כשאני נכנס לזה, אני אכתוב כאן סתירות והשפלות נוראות, אבל בלי זה אני לא יוכל להשפיע על העולם. אז מה החשבון הוא? פרטי או כללי? זה בטוח שיהיה לפנינו, אחרת אנחנו לא נדרוך על האגו שלנו, לא נוכל לתקן אותו. אלא בטוח שצריך להיות כאן חשבון ש... שיעשו ממני מה שיעשו, אבל אני חייב לבצע את התיקון הכללי למען שמו.
So humiliation will absolutely need to happen. There's no way around it.
אז ההשפלה הזאת היא,
you have to accept that.
היא בטוח תקרה, אין דרך לעקוף את זה, פשוט צריך לקבל את זה.
השפלה בטוח יקרה, והיא תקרה בצורה כזאת, שלא יוכל להצדיק אותה, שאבל אני כגיבור, לא אכפת לכלום, שכולם יראו עד כמה שאני מסור למטרה שלי, לאידאה שלי, וכולי, לא. זה... נצטרך להרוס את האגו שלנו בצורה כזאת שלא תהיה שום הצדקה, אלא הפוך. בסופו של דבר לא יהיה לנו יכולת להצדיק את עצמנו בכלום. בכלום. כמה שעשינו דברים מגונים בעולם שלנו, בחיים שלנו, שזה בטוח יש רשימה גדולה לכל אחד ואחד. וכל אחד ואחד, בתיקון שלו העתידי, יצטרך לוותר את זה. אחרת זה, זה האגו שלך, איך אתה חושבת לתקן אותו? איך? אתה יכול את זה לעשות, בבקשה? יותר חיבור, יותר הפצה, יותר התעלות למעלה, בבקשה, תעשה.
I just see
אתה לא תצטרך להיכנס לבושות האלו אז.
Concern about spirituality, it's I'm supposed to go out to the streets and talk to people. I mean, there's
בארצות הברית אני איפה שהוא גר, אז הוא אומר אין שום אכפתיות אין שום אכפתיות מרוחניות, מה אני אמור לעשות, לצאת לרחובות, להתחיל מה לעשות?
What strength do I have? I mean, I'm one person. Say the most important thing is revealing the creator. You should exert all your effort to do that as opposed to everything else you're doing. No one's going to listen. It seems futile.
מה כבר אני יכול לתת? אני אדם אחד, אני אמן, אני אבוא, אני אגיד לאנשים, תשקיעו את כל מה שיש לכם בגילוי הבורא, זה נראה לגמרי לא מציאותי.
באף מקום לא כתוב כך ולא דורשים ממנו כך. אבל נו, בינתיים שיתעסק ב... בדרך הרשת וירטואלית, זה בעיה. זה בעיה. כתוב, אסור לאדם לחיות במקום שאין בו תורה. אני עברתי מרחובות לבני ברק, 22 קילומטר. למורה שלי. אתה תשאל, האם זה היה 1,500 קילומטר? גם כן היית עובר? אני חושב שכן. איך יכול להיות אם ישנה מטרה בחיים? אני לא אומר לך שכך צריך לעשות. אבל בכל זאת אתה שואל, אז אני אומר לך, אם יש מטרה בחיים... ובצורה כזאת רק שמציגים אותה, אז מה אפשר לעשות? להישאר בעסק המוצלח? להישאר במקום הרגוע, היפה? אני לא רוצה לעשות מעצמי דוגמאות כאלה, כאילו יפות. היה לי דירה מאוד יפה, פנטחאוס, ברחובות, הייתה לי מרפאה, היה לי הכל, אבל המורה גר במקום אחר וצריך להשקיע כדי להיות כל הזמן לידו, ואז אני עשיתי את זה. אני לא אומר שבמקרה שלך זה מתאים, לכן אני נותן דוגמה, זה לא מקרה, אבל בכל זאת לעשות איזו תנועה לכיוון שיש לך סביבה משהו שאתה יוכל להתקדם לכיוון המטרה, באיזשהו ויתור יכול להיות שזה יהיה. אני לא יודע מה לעשות.
And that can be done the most effectively here.
והמקום האפקטיבי ביותר זה כאן?
לא יודע, לא. אם אתה איש עשיר תזמין כמה אנשים מכל השטח מאמריקה שיבואו אליך, תסדר אותם בעבודה, בבית, בכל מיני דברים ככה, בחיים, ויהיה לך חברה. תעשה ככה, אני לא יודע. אבל בלי קשר, ממש.
So pay them.
אז לשלם להם. לשלם להם.
יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, מה יש? אני צריך חברה. אני חייב לצאת לאיזה מקום. כן, זה לא צחוק. אני מוכן לשלם. כן. חברים, תבואו, נארגן יחד אולי איזה עסק, או אני אסדר אתכם בכל מיני עבודות כאן אצלנו, כן, ויעזור לכם להסתדר. העיקר שיש לנו קבוצה, בוא נבנה קבוצה, למה לא? אני הייתי כך עושה גם כן.
So the only requirement, I'll give them work, but they need to study for the morning lesson, some arrangement such as that.
מה, זה הסדר כזה שאני אסדר להם עבודה והם יצטרכו לבוא לשיעור בוקר?
לא, אתם פשוט תחיו יחד במקום אחד, חבורה יפה, לפי החוקים שמקרבים אתכם לרוחניות, ותהיו יחד איתנו בכל מיני פעולות, שיעור בוקר, ארוחות למיניהם, חגים וכן הלאה. תבואו לכל מיני אירועים שאנחנו נעשה שם באמריקה. עכשיו אני מתכנן להיות שם באביב, כן, בכנס. מתכנן לטוס לכמה רעיונות, אינטרוויוס חשובים, גם כן. זהו, גם אתה יכול את זה לעשות. להשתדל, להפיץ, מה יש?
Would you suggest we watch the morning lesson live, or follow the pattern here, waking up at 3 a.m. and...
אתה מציע שנצפה בשיעור בוקר בשידור חי בצפון אמריקה, או שנלך כמו שעושים כאן ונקום בשלוש בבוקר לשידור מוקלט?
אני לא חושב שיש טעם דווקא לקום בשלוש בבוקר. אם זה נוח לו, לעבודה שלו, לעסקים שלו, לשמוע אותנו בשעות אחרות, שישמע בשעות אחרות. אנחנו עושים את זה מפני שכך עשינו את זה רבש, לפי שעון ישראל, ומפני שאנחנו צריכים ללכת לעבודה. אבל כל הקבוצות שלנו, ניו יורק, לוס אנג'לס, אני לא יודע, זה ניו יורק, הוא כולו נמצא, נדמה לי, בשעות אחרות, כן?
הם דווקא קמים.
הם קמים?
כן, הם קמים בשלוש.
הם עזבו, הם כבר לא שומעים אותנו.
הם רואים שידור מוקלט, הם קמים לשלוש. טורונטו רואים, נגיד, בשידור חי.
כן, אני רואה, זה באמת ככה. מעניין?
Because it would interfere, it's 5 p.m. to 8 p.m. in Arizona, so that is kind of family time and things. I just...
אני מבין שזה... No.
באריזונה זה באמת בעייתי, זה מ-5 בערב עד 8 בערב, בן משפחה וכו'.
כן, אני מבין. אז שיעשה את זה מוקלט. שיעשה את זה מוקלט. אריזונה, מתי עושה לוס אנג'לס?
לוס אנג'לס, הם רואים את זה לייב, אני חושב. הנה עמית. מוקלט גם. גם מוקלט.
גם מוקלט. ובשעות איזו? גם משלוש בבוקר?
הנה עמית מלוס אנג'לס. תגיד עמית.
כן, ב-LA זה גם מ-4 עד 7.
מ-4 עד 7 בבוקר. נו, שהוא יקום, זה אותם שעות כנראה שאצלו. נו. איפה הוא באריזונה? פיניקס? אז זה אותם שעות. יש קובוי.
I was just going to suggest that maybe at this point, while he's in this intermediate place where he doesn't have a group, physical group to help him, this might be a good place to join into something like North American Virtual Group to give him the backing and support that he needs to do the things he needs to do.
רציתי להציע לו שבזמן שהוא בשלב ביניים הזה שאין לו קבוצה פיזית, אז בזמן שהוא כאן הוא יכול להצטרף לקבוצה הווירטואלית האמריקאית, ששם הוא יקבל תמיכה והכוונה.
זה ודאי ללא ספק שהוא חייב את זה. אני לא יודע בכלל. הוא חי בצורה מנותקת מכולם. זה מעניין, איך הוא הגיע לכאן?
Well, yeah, I mean, the nature of the Phoenix group is we live somewhat separated and we were never able to sync our schedules up.
יש שם כמה שלומדים, אבל הם לא ממש
really are five of us that are devotedly studying. Well, you know, as it is, there are some fluctuations even in that, but generally we've been connected for about 5 years.
יש כמה חבר'ה שם שלומדים 5 שנים.
Even in that 5 years, we were never able to meet daily.
5 שנים
the period we were meeting twice a week for a couple of years.
ומה עם הכיפה הזאת על הראש, זה במקרה או מה ממתי זה?
I'm trying to learn what it is. I don't know.
אני מנסה ללמוד מה זה.
As a custom.
כמנהג.
בסדר גמור. טוב, בהצלחה לך.
I'm trying to please the creator.
ואני מנסה לתת לעשות נחת רוח לבורא.
I don't know if it's working.
בסדר גמור. מה לעשות? ככה זה. כל אחד ואחד סובבים אותו. טוב. למה? אני לא אמרתי לתת לו מיקרופון. מה אתה נותן לו? עכשיו מדברים הצעירים. מה יש לו? לא. עוד מישהו? לא, גם אתה לא. יש כאן... טוב, אז לפי המאמר, יש משהו עוד לשאול? לפי המאמר? טוב, נו לייביץ' תשאל, אחר כך תן לו. בסדר שהוא ישאל. נו, תשאל.
דיברת על רשימות.
כן.
האם יש לנו רשימות גם מטעמים וגם מנקודות? אני מתכוון גם משלמות וגם משבירה.
יש בנו כל המציאות שבורא ברא באותו רגע שברא. חוץ ממציאות הזאת שהוא ברא מלכתחילה, בצורה מיידית ומושלמת. אין כלום. כל היתר זה מתרחש רק כלפי הרגש ושכל שלנו, שלאט לאט זה מתפתח, שאנחנו נוכל להקל אותה נקודת השלמות שהוא ברא. לכן שאתה אומר, האם יש לנו נקודות, טעמים, רשימות, יש בנו הכל. אנחנו נמצאים במצב המושלם, רק המצב המושלם הזה הוא לאט לאט מתגלה, כדי שאנחנו נכיר אותו בכל הפרטים, בכל האפשרויות, לכל הכיוונים.
מה זה רשימות דמדרגות?
אני לא יודע מה שאתה אומר. בכל מדרגה יש כל הנתונים שלה, שמדרגה הזאת לא מתגלה בנברא, בצורה, בפועל, באורות וכלים, אז היא נמצאת ברשימו. רשימו זה רושם. זה נתונים שנמצאים בצורה תחוסה. בתוך הרצון לקבל הכללי. עד שמגיע אור ופותח את הרשימו הזה, ומהתחיסות הם מתפתחים, יוצאים החוצה. כמו שמתוך הגרעין מתפתח לך העץ. כן.
האם הטנטה נמצא בפוטנציאל של הנקודה שבלב, או שאנחנו כאן מייצרים אותו?
אני לא יודע, כל השטויות האלה לא רוצה לשמוע עליהם.
אוקיי, תודה.
אתה כבר נעשה חכם. זה כבר שאלות מהשכל ולא מהרגש. זה... התקלקלת. עם מי התחברת כאן? נו, לייביץ', שאל.
אלא מאמר, את שתי סעיפים האחרונים שהוא מסיים, לא הבנתי אותם, אם תוכל להסביר.
מה?
הוא כותב, לכן יש אלו התיקונים. א', שעל ידי מידת החסד יבואו להשתוות הצורה שהיא בחינת אברהם.
כן.
וב', הוא אומר שהוא בחינת השם, היינו שכינה, היינו מה שמלכות קיבלה לתוכה מידת הרחמים, שעל ידי יזכו לבוא לידי בחינת השפעה. אז מה זה הבית דברים האלה, אם אתה יכול להסביר אותם?
הכל מתגלה בתכונת החסד. חסד, חסדים. באור החסדים מתגלה לך אור החוכמה, ונותן לך כל הציורים.
מה ההבדל בין א' לבית?
א' זה תכונת החסד, ובית מה שאור החוכמה שמתגלה בתכונת החסד.
זה שלבים בעצם.
כן.
אוקיי.
להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, אנחנו לומדים. בסדר? טוב.
אנטון מקרסנויאר שואל, מהי אמונה חלקית ומה הם הסימנים שלה?
ישנה אמונה, כמו שהוא אומר, זה בתחילת המאמר, נדמה לי דיבר על זה, כן? וישנה אמונה חלקית, כן? אז אמונה השלמה זה שהיא בלתי גבולית, זאת אומרת, תכונת החסד או אור החסדים ממלא את כל החללים שברצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש בהם שום חסרונות, אמנם שאני לא מקבל בהם כלום עדיין, אלה אור החסדים ממלא את כל החללים, ואני מרגיש את עצמי שלא זקוק לכלום. זה תכונת החסד, שכך היא עושה לי. אבל מבחינת המטרת הבריאה זה נקרא קטנות. אמנם שזה שלמות, ואז אני מפתח על פני השלמות הזאת חיסרון, אבל להשפיע לבורא. איך אני, מאיפה אני אקח הרצון לקבל הגדול, האכזרי שיהיה לי, שאם לא יהיה לי הרצון הזה, אני לא יוכל להשפיע לו. כי להשפיע לו אני יוכל רק בתנאי שאני אקבל ואהנה. יותר ויותר ויותר, ואז הוא נהנה. אבל אני לא רוצה. אני לא רוצה. אומרים, לקח איזושהי כפית קטנה, תאכל בשביל אמא, בשביל אבא, כן, משהו כזה. בא ללקי, אני לא יכול. אתם מבינים איזה מאבק אז אדם צריך לעשות כדי לרכוש חיסרון לקבל. אחרי זה שיש לו כיסוש של חסד. זאת, זה מה שהוא אומר, אז מתחילה עבודה מחדש. יש לכם פתרון איך להגיע לזה? לחיסרון? אני מלא, אני לא יכול, אני ניגל מכל לקבל וליהנות מקבלה, אבל אם אתה לא תהנה מקבלה, אתה לא יכול להשפיע לבעל הבית. ואני לא רוצה לעצמי שום דבר. אתה חייב ליהנות, אבל איך ליהנות אם אתה לא תהנה? אז אני אהנה לבעל הבית. לא, לבעל הבית אתה יכול ליהנות רק בתנאי שאתה נהנה. טוב, אנחנו עוד נגיע לדברים האלה. זה לא פשוט. נו, שוב קובי ואחר כך... נו, לא.
Did I hear you correctly earlier? You said that hesed was a quality of was a quality.
האם שמעתי נכון שאמרת מקודם שחסד זו תכונה?
And that love was a quality?
ושאהבה זו תכונה?
כן.
How do
זה תופעות שאנחנו מגלים אותם בתוך הרצון לקבל שזה חומר שלנו? כן.
How do we use them to I don't know the right word rise above the will to receive.
איך משתמשים בהם כדי לעלות מעל הרצון לקבל?
אנחנו נלמד את זה שנתקרב קצת יותר. עכשיו זה סתם מילים. לא. לא כדאי לכיוון הזה יותר. נו. תן לו.
אפשר לשאול על התפילה?
נו.
לפעמים שאנחנו בשיעור עם החברים ואנחנו רוצים לדרוש בשביל החברים, ולפי זה בן אדם חושב לבנות את הדרישה שלו.
כן.
אבל עדיין אין חיסרון, כמו שאנחנו מרגישים לגבי רצון לקבל. אבל אם כל המחשבות של אדם באה מתוך הרצון שלו, עם היגיעה שלו לבנות את התפילה, זה מראה לאדם שיש משהו שמתבשל בתוכו לגבי היסרון הזה או לא?
כן, אפשר להגיד שכן. טוב, מה נעשה? עוד רבע שעה יש לנו. תקרא את השני. זה משהו ארוך? או, צורך וזה מאתמול.
כן.
זה הוא מתחיל... לא. לא, זה לא טוב. זה לא טוב. תבוא לאיזשהו עמוד שם, 16, משהו הראשונים.